בסייעתא דשמיא היום אנחנו נמצאים בפרשת קודש, פרשת נשא. והשבת הזו, שבת מיוחדת, שבת שנקראת שבת קלה. וידבר אדוני אל משה לאמור, נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם. מבין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה תפקוד אותם. כל הבא לצבא לעבוד עבודה באוהל מועד. זאת עבודת משפחות הגרשוני לעבוד ולמסע. אז רבותיי, השבת קודש הזו, שבת מיוחדת במינה. שבת נקראת שבת קלה, ככה חינו אותה כבר מאות בשנים. על שם שהשבת הזו היא שבת קודם מתן תורה. שבת שקודם חג שבועות. השנה אנחנו בעזרת השם כולנו נהיה נעורים טוב, למה יש לנו שבת בצהריים ללכת לישון. אני אספר לכם סיפור, מה ששמעתי מפי מורי ורבי הגאון הקדוש הרב דוב קוק. אתם יודעים שבימים האחרונים נפטר דודו, רבה של רחובות, רבה של בית הכנסת החור והרבי שמחה קוק, שאם נדבר עליו, נוכל להאריך כמה שעות בלי להפסיק ממש. אבל סיפור אחד שקשור לעניין שלנו. הוא סיפר שפעם בבחרותו, התקשר אליו דודו הגאון רבי שמחה כהן קוק, התקשר אליהם לבית, והרב דוב שהיה בחור, קראו לו דוב עלה. אז הוא הרים את הטלפון, אמר לו, כן דוד, מה שלומך? אמר לו, תראה, אני רוצה את אבא, אפשר את אבא? והיה יום שישי בצהריים. אמר לו רב דוב קוק, אבא נכנס לנוח, עכשיו הוא נח. אומר לו רב שמחה קוק, ביום שישי הולכים לישון? איך אפשר לקבל שבת מתוך שינה? לקבל שבת זה רק אחרי כמה שעות של לימוד. אם אדם לא למד כמה שעות לפני שבת ונכנס לתוך השבת מתוך לימוד תורה, איך הוא יכול לקבל את השבת? בני ובני שמדברים, לבנתיים הרב נחום קוק, האבא של הרב דוב, התעורר. אז כבר הביא לו את השפורפרת. שמענו ממורנו ורבנו הרב דוב קוק שהסיפור הזה עשה עליו רושם לכל החיים. ואני אומר לכם, עשרות ימי שישי שביליתי בתורה עם הרב דוב קוק, ותמיד ראיתי איך שהימי שישי אצלו מנוצלים לתורה. כל הזמן שלו מנוצל לתורה, אבל אתה רואה שהשישי אצלו והשבת, בכלל בשבת הוא לא ישן, בכלל. וכל ה-24 שעות הוא קורס משינה, מוצאי שבת, אתה יכול לראות אותו באחד, שתיים בצור, בלילה, או קצת לפעמים לפני, אתה יכול לראות אותו קורס. לפעמים זה קורה ביום ראשון. למה? הוא לא ישן 30 שעות, 40 שעות. אמר לי פעם בערב שבת קודש, שבת קלה, אמר לי, ההכנה של האדם להגיע לחג שבועות, זה עוד לימוד תורה, פחות שינה, מיעוט שינה. אז אני הסברתי, כי הגמרא בברכות, דף נ"ז עמוד ב' אומרת, ששינה זה אחד מ-60 במיטה. והרי הגמרא מביאה במסכת שבת, בדף קוף ממבב עמוד א', בגמרא בהבמות דף קוף ג', בגמרא בעבודה זר דף חף ב', בזוהר הקדוש פרשת בראשית בדף נון ב', ובפיקודי דף רש למדבב. הזוהר הקודש שכשהעם ישראל עמדו על יד הר סיני, פסקה זו המתן, זו המתן זה זו המת הנחש. פסקה מיטה מן העולם. ממילא כשמגיע המתן תורה, אנחנו נעורים, כמו שאומר הזוהר בהקדמה, בדף ח' ובדף ת' ובזוהר פרשת אמור, בדף תזיזיין עמוד ב' צדיחת עמוד א', על אותם חסידי קדמאה שנעורים כל הלילה לעסוק בתורה, על ידי מה? על ידי שאנחנו מבטלים את השינה. אז ככה בשיח הדברים אמר לי פעם הרב, אומר, תראה, עכשיו זה שבת קלה. הוא אומר, קח לך דוגמה. אם עכשיו אדם מתרגש לפני החתונה שלו, הוא מצליח לאכול? לא. הוא מצליח לישון? גם לא מצליח לישון. אומר, תראה, עבר יום, עבר יומיים, ואדם יודע, עוד יומיים החתונה שלי. יומיים אדם לא נרדם, יומיים אדם לא ישן, כולנו עברנו את זה. כל מי שהתחתן יודע כמה הוא מתרגש לפני החתונה. הוא לא אוכל, הוא לא שותה, הוא לא ישן, הוא יורד בכמה קילו, עד שאשתו הוא מתחתן, אז היא מתחילה להכין לו עוגות ולפתם אותו. אומר לך הרב, אומר, תראה, אם אחר יומיים שתי יממות שאדם לא ישן, אומרים לו עכשיו, ואז הוא עייף, לא ישן 48 שעות, אומרים לו, חביבי, עכשיו הגיעה החתונה, עכשיו הקלה פה בחוץ, עם הסמלה הקלה לבנה, היא מחכה לך, היא רוצה לבוא איתך לחופה. האם ראינו חתן שאחר יומיים שתי יממות שלא הלך לישון? האם ראינו אותו שהקלה מחכה לו באוטו, מחכה לו בחוץ? האם הוא ילך להירדם? לא! הוא יקום כמו נחש, הוא יקפוץ! אמר לי הרב קוק, אומר, זה שבת קלה. שבת קלה פירושו של דבר שעכשיו אנחנו הולכים לקבל את חג מתן תורה, אז זאת אומרת, בשבוע הזה אנחנו ממעטים בשינה ומתגברים ועמלים בתורה. ולכן אדם שמרגיש את התחושה הזו, את התחושה הזו שהוא באמת הולך להתחתן עכשיו, שהמעמד של חתן וקלה שאנחנו עכשיו הולכים להיות כפה למר כגיגית, כמו שהגמרא מביאה בשבת פהת עמוד א', כותב המהר"ל מפראג, ועוד כתבו כך, שהחופה בעצם זה היה הקניין, הכפה למר כגיגית זה היה החופה. לכן רבי נג'אר עליו השלום, המשורר הגדול, רבה של עזה היה. כתב, אומר רבי ישראל נג'אר עליו השלום, כתב לך כתובה, כי כשאישה מתחתנת עם בעלה, הבעל כותב לה כתובה. אז אנחנו נוהגים לקרוא כתובה במתן תורה. מי שקורא ושם לב מה כתוב בכתובה, איזה כמו ההתחייבויות שהחתן מתחייב לכלה. הכלה זו התורה הקדושה, וכנסת ישראל זה החתן. עכשיו יש גם בחינות אחרות, אבל זה אחד הבחינות שעוללות אפרים מביא. זאת אומרת, עכשיו שאנחנו הולכים לקבל את התורה, אנחנו צריכים להשתוקק לתורה, לקבל את התורה. לא סתם השנה חל לנו פרשת נשא, תמיד פרשת נשא זה סמוך לחג שבועות, או לפני או אחרי, בדרך כלל זה אחרי. השנה יצא לנו לפני, כשזה חל לפני, תמיד אני אומר, במדבר נשא, במדבר ידוע זה ענבה, נשא מלשון נישואין, זה התיקון של הנחש, אישיאני והאוכל, כמו שכתוב ברש"י בשבת קוף ממבב עמוד א'. אז מה זה פרשת נשא? נישואין שלנו, שאנחנו מתנשאים, שאנחנו מתחתנים עם התורה הקדושה. אמרתי פעם בסייעתא דשמיא, רבותינו המפרשים עמדו על שאלה יפה, עמדו שבכל המנחות שאנחנו מקריבים את קורבן מנחה, כל סוגי המנחות שיש לנו, מסכת שלמה, מסכת מנחות, כולה בעצם על מה אנחנו מדברים, שכל המנחות כולם באות מצה. יש פרק, כל המנחות. איזה מנחה באה החמץ? המנחה היחידה שבאה החמץ זה מנחה של קורבן של שתי הלחם של חג עצרת. לכאורה, אחד הפסוקים שאנחנו אומרים אותו כל יום בתפילה, בקורבנות, אומרים אותו שלוש פעמים ביום. פעמיים בשחרית ופעם אחת במנחה. מה אנחנו אומרים שם? כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו איש אל השם. למה? כתוב בחינוך שהשעור זה מסמל את הגאווה. הדבש זה גם דבר שגורם כאילו לעניין של התפחה. אז למה בעצם לא מקריבים שעור? כיוון שהשעור והדבש זה מסמל את הגאווה, ולקנות את התורה אתה חייב שיהיה לך מידת הענבה, לכן המנחות באות מצה. אם כך אני שאלתי, אז בחג שבועות שהתורה ניתנה על הר סיני, כמו שהגמרא מביאה בסוטה בדף ה', כמו שהמדרש מביא במדרש תהילים סמך ח', איך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, מה היה צריך להיות בחג שבועות? בטח שניתן את המנחות ממצה. לא, פה המנחות באות דווקא ממה? דווקא משתי הלחם? דווקא מחמץ? איך יכול להיות שדווקא בחג שבועות אנחנו עושים כך? מה העניין של השעור והדבש? אז אמרנו להסביר את זה בסייעתא דשמיא בכמה דרכים. אחד הדרכים גם בספר שרגא המאיר, עומד על הדברים ואומר ביאור משלו. אבל אנחנו ביארנו בסייעתא דשמיא על פי דברי הגמרא בכתובות בדף קג עמוד ב. הגמרא אומרת שמה שרבי ציווה את הבנים שלו, כשמינה אותם, שמינה את החכמים להיות ראשי ישיבה, אמר לו, בני, זה רוק מרה בתלמידים, נהוג נשיאותך ברמים. כשאתה מתנהג בנשיאות, בטח, בתוך תוכחה, תרגיש כמה אתה שפל. אבל כלפי אחרים, לפעמים אתה צריך להראות נחישות, אתה צריך להראות חוזק. לעולם יהיה האדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. יש לזה בחינה כזו. מצד שני, עוד דבר הגמרא כתוב בפסוק, ויגבה ליבו בדרכי השם. אתה עכשיו מגיע לחתונה. לא דיברנו כשאדם מגיע להתארח אצל חברו. להתארח אצל חברו זה קצת שונה, כמו שמעיר גאון עוזנו חכם בן ציון באור לציון בחלק ה'. אבל כשאדם מגיע לחתונה, כשאדם מגיע לאירוע, ואתה שם 300-400 שקל, אתה מכבד את עצמך, אתה שם מעטפה יפה, אתה עכשיו רוצה לשבת ולאכול, ואז אתה מברר שהאוכל זה לא ברמה של הכשרות שאתה מקפיד עליה. זה לא בדיוק הדינים שאתה נוהג להחמיר בבישולי גויים, ללכת כפי עיקר הדין ולא לסמוך על ספקי ספקות. נכון שאפשר לסמוך על ספק ספקה, אבל ירא שמיים, נזהר במקום שאפשר, בטח לבוא ולהחמיר. אז אם כך, לבוא כמו עיקר הדין. אדם עכשיו עושה חשבון, תשמע, תראה איזה יפרח יפה יש פה, תראה איזה ממולאים, תראה איזה קובה, תראה איזה חמוסטה, תראה איזה מטעמים הכינו פה, איך אני יכול לוותר על זה? בא יצר הטוב ואומר לו, תשמע, אתה ירא שמיים, אתה בכל מקום מקפיד על המאכלים שלך ללכת כפי עיקר ההלכה, אז למה לך לסמוך על ספק ספקה? אבל שילמתי, אבל אני שמה עטפה, פה ניכר הירא שמיים שלך. טוב, אתה יושב על השולחן, אז אתה מלכלך את הצלחת, עם טיפה חומוס, עם טחינה, עם משהו שהכל בסדר. בא אליך בעל הבית ואומר לך, למה אתה לא אוכל? אז אתה יכול למצוא כל מיני תירוצים. השאלה אם אתה מוצא אותם, השאלה אם אתה נוהג ויגבה לי בו בדרכי השם או לא. זה העניין, שאור זה נכון, הוא מטפיח, ובעיקרון לא מקריבים שאור. אבל במתן תורה אומרים לך שלוקחים את השאור ולוקחים את הדבש ושמים אותו במנחה. למה? לרמוז לאדם שבשביל לקבל את התורה לא מספיק רק להיות בענבה. לפעמים יש ענבה פסולה. אדם צריך שיהיה לו ויקבל ליבו בדרכי השם. אני לא מתבייש. כמה אנשים שמתחזקים והולכים בעלי תשובה, מה אני מכיר? לא עשרות, יותר מעשרות. איך שכשהתחזקו באו להורים ואמרו להם, הורים יקרים, אנחנו שמחים לאכול פה. אבל מה נעשה שאף פעם לא התבילו את הכלים? אנחנו רוצים ללכת להטביל. זה נקרא ויגבל ליבו בדרכי השם, הולכים להטביל את כל הכלים. אני אומר לכם, תלמידים שלי שחזרו בתשובה, כשהולכים לפני פסח לבית, הם עושים הכשרה במשך שבוע שלם מבוקר ועד ערב. אתם יודעים איזה מסירות נפש זה? לעשות הכשרות, לגעיל כלים, כל הבית, לעשות הכל. למה? שהכל יהיה כהלכתו. זה נקרא ויגבל ליבו בדרכי השם. פעם, יותר מפעם אחת, היה לנו כמה דברים כאלה, שבאנו לפני מורי ורבי, הרב דוב קוק, שיבדל לחיים טובים, והיה איזה מישהו, קרה כמה מקרים שחזר על עצמו, כבוד הרב, ההורים שלי רוצים שאני אבוא אליהם שבת, דעקה שבשבת הזו, כולם מחללים שבת, או להפך נשאלנו גם, כבוד הרב, ההורים שלי רוצים לבוא אליי לליל שבת, אחי הגדול רוצה לבוא אליי שבת, ליהנות מהליל שבת, הוא גם רוצה לאכול חלות טעימות, גם בית נקי, גם רוצה דגים טובים, גם רוצה לחור ברכב. כבוד הרב, מה לעשות? הרי בעיקרון הפוסקים אומרים לקרב אותם ולזה, אבל מה קורה שזה חוזר על עצמו הקירוב הזה? וכל פעם הם רוצים לבוא בפועל בידיים. אמר לי הרב קוק, תגיד להם שהם לוקחים סכין ושוחטים את השבת קודש. תגיד להם שאתה אוהב אותם, ואם הם אוהבים אותך והם אוהבים את השם, שאתה מזמין אותם לבוא כל השבת. אם הם לא באים כל השבת, שלא יבואו. יש כל מיני דרכים במה שאני אומר, איך להגיש את זה, מה להגיש, מה לומר, מה לא לומר. אבל זה נקרא ויגבל ליבו בדרכי השם. מה זה הדבש? למה שמים דבש בחג שבועות? אלא הדבש הזה בא לרמוז מה שכתוב בגמרא בפסחים, דף פ"ז עמוד ב' בתחילת פרק האישה. דומה לזה למדנו בירושלמי במסכת תענית בדף כ"ה עמוד א' בדפוסים הישנים. אומרת הגמרא, למה הקדוש ברוך הוא הגלה את עם ישראל לבבל? חסר מקומות שיכל להגלות אותנו? למה לא ליפן? למה לא לסין? חסר מקומות? למה לא לדובאי? למה הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו לבבל? הגמרא מביאה כמה טעמים. בין הטעמים אומרת הגמרא, כיוון שבבל יש בה פירות מתוקים, וכיוון שיש בה את התמרים, שהתמרים הם פירות מתוקים, לכן הפירות האלה בוא ולהמתיק אותנו. ברגע שאתה אוכל משהו מתוק, שאור וגם דבש, השאור מרמז לויגבל ליבו בדרכי השם, השאור מרמז לעניין של זרוק מרה בתלמידים, והדבש מלמד, מסמל לנו שהעניין להרגיל את האדם למתיקות התורה. לכן הרב הרוקח כותב, רבי אלעזר מגרמזיה מביא, שאדם בחג שבועות ייקח עוגה שמלאה בדבש וישים אותה אותיות הקדושות ויתן לתינוק שלו ללקק אותם, לקיים מה שנאמר דבש וחלב תחת לשונך. כי זה התכלית שלנו, שאדם ילמד תורה וירגיש את המתיקות שיש בתורה. איזה יופי יש בתורה. הנה הפרשה שלנו, פרשת נשוא. אז זה רומז לעניין של הנישואין, שמתחתנים עם התורה. אדם שהוא מתחתן עם התורה, זה אומר שהוא דבוק בה. אדם שהוא דבוק בתורה, לא סתם הגמרא אומרת ביבמות, הגמרא מביאה שמה בדף סמך ב', סמך ג', הגמרא מביאה שהתורה נמשלה לאישה. למה? כי חיבור לאישה זה על ידי אהבה. על ידי נשיקה, כמו שרשי כותב בתחילת פרק שיר השירים. במגילת שיר השירים רשי אומר, שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיו כדרך האוהבים, ככה רשי אומר, כדרך האוהבים שמתנשקים פה אל פה, שעושים ייחוד. איך? על ידי שאנחנו לומדים את התורה. הלימוד התורה, תראה שאנחנו לומדים תורה, מה אנחנו עושים? מנשקים את הספר. אתם יודעים שבקדמונים כתוב שאחד הסגולות לזיכרון, על ידי שמנשקים את הספר ועל ידי שמנשקים את כותלי בית המדרש. על ידי שמנשקים את כותלי בית הכנסת, כותלי בית, היום אתה לא מצוי כל כך לראות. אני זוכר שכשראיתי את העניין הזה, כל פעם שהייתי, במשך כמה שנים כשהייתי בחור, כל פעם שהייתי נכנס לישיבה לבית המדרש, הייתי מנשק את הכותל. הייתי מנשק את בית המדרש. למה? שיהיה לי סגולה לזיכרון. זה לחבב את התורה. שאדם מחבב את התורה ואוהב את התורה, הוא זוכה לזכירת התורה. למה אתה לא שוכח את החברי הילדות מהגן? את החברים שלך מכיתה א', ב', ג', לא שכחנו אף פעם. הנה, שבוע שעבר ראיתי חבר, לא ראיתי אותו אולי 25 שנה, אם לא יותר. וראיתי אותו, ישר זיהיתי אותו. מה, איך היה, עברו שנים. למה אותם אתה לא שוכח אף פעם? כי שם הייתה אהבה, אהבה בלי כל מיני דברים, בלי כל מיני חשבונות. כשהאהבה היא בלי תזכור אותה. כמה אנחנו מתחננים לקדוש ברוך הוא, והאר עינינו בתורתך, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך, והאר יתרו, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך, והאר עינינו בתורתך. אנחנו רוצים שהתורה תאיר לנו. הרמ"ק כותב, גאון הקבלה רבי משה קורדיברו עליו השלום, אומר שהם היו עוסקים בלילה בליל חג שבועות, היו מתעסקים במגילת שיר השירים בעומק, בסודות התורה של שיר השירים. למה? כיוון ששם יש את הדו-שיח בין כנסת ישראל לבין קודש הבריחו. ומי שלומד את המדרש רבה בשיר השירים יודע כמה המדרש הזה תמון בעניינים יותר מכל חמשת המגילות. יותר מכל המקומות, שם המדרש, לפי עניות דעתי, לא שמעתי אף פעם ככה, אבל ככה למדתי. כשלמדתי מגילת שיר השירים במדרש, ראיתי כמה פעמים ששם המדרש רבה הכי מדבר על התורה יותר מכל המקומות. דווקא במגילת שיר השירים. ושם יש לך סיפורים שהמדרש מביא על אהבת התורה של חכמי ישראל, כמו רבי יוחנן. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו. איך שמחר את הכרמים, איך שמחר את הנכסים שלו, מחר הכל בשביל שיהיה לו ראש פנוי לעסוק בתורה הקדושה. הרי זה העיקר, מה אנחנו בלי התורה? התורה היא חיינו, לכן אמר, נשוא את ראש בני גרשון. מה זה נשוא? נישואין, שלא נהיה רק, איך אומרים, באים לביקור בית. בחתונה יש הכל, יש הורים, יש חתן וכלה, יש אחים ואחיות, יש אנשים מבקרים, יש סקרנים, יש גם מלצרים, יש הולכים ובאים. אנחנו לא רוצים להיות מלצרים, אנחנו רוצים להיות החתנים, אנחנו רוצים להתחתן עם התורה. נשוא את ראש בני גרשון. אם אנחנו רוצים להתחתן עם התורה, אנחנו צריכים להכין את הלב שלנו, להתפלל לבורא עולם שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את העיניים בתורה. זכן אמר, נשוא את ראש בני גרשון. למה? שאדם הוא מתחתן, שאדם הוא נושא. בשביל להתחתן, יש לך כסף שטר וביה, לא סתם ההפטרה של סוף שבוע שעבר, מה הייתה? והרסתיך לי לעולם. והרסתיך לי בצדק ומשפט ובחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. אומר הראיה קוק עליו השלום, היה ראש הרבנים פה בארץ ישראל, אומר בביאור סידור התפילה שלו עולה תריעה, אמר למה והרסתיך לי? למה רק הרוסין? למה לא כתוב וניסתיך לי? למה לא כתוב לשון נישואין? אומר הרב, אומר תראה, כשאדם הוא מאורס, אין לו בעיה. הוא נפגש עם הקלה שלו, הוא מדבר איתה בטלפון עד 3 בלילה, עד 4 לפני, לא שזה מותר, כן? אבל זה המציאות, באמונות הרבים. אדם הוא מאורס, הוא מרגיש אהבה, הוא מרגיש חיבור, הוא מדבר, הכל יפה, הכל מקסים, הכל נפלא. תראו, יש לך פה כל המנונות פה בירושלים, כל ערב, באים המאורסים, יושבים, מזמינים כוס קפה, מתי הם יוצאים מהמלון? כשאומרים להם 1-2 בלילה, אומרים לה, חביבתי, סוגרים פה את השערים, לכו לבית. פתאום אין לו בעיה, הוא יש לו בעיה, הוא ג'נטלמן, הוא עשיר, אין לו בעיה. הוא עוצר לקלה של המונית, לוקח אותה עד לבית, לא שולח אותה לבד, שולח אותה עד לבית, אחר כך פטפט איתה, עולה איתה במדרגות, הכל בסדר, נהיה 3 לפנות בוקר, יורד בחזרה, הולך, לוקח מונית, הולך, חוזר. אחרי החתונה, אין מה שלומך, אין מה נשמע, אין איך את מרגישה, אין כלום. כן, אני נמצאת פה עכשיו פה בקניות בגאולה, תראה, אני מחכה באוטובוס, תראה, יש פה פקק. הוא לא יגיד לה, תקחי מונית. ואם היא תיקח מונית, הוא יגיד לה, מה הוא יגיד לה? יש לך כסף מיותר לטקסי, פתאום הכל בסדר. חביבי, 3 חודשים שהיית מאורס איתה, הכל היה טוב. אומר הראיה קוק, והרסתיך לי לעולם. שאנחנו רוצים להיות בבחינה מסוימת, בבחינת מאורסים, כי המאורסים הם מאוהבים אחד לשני. והרסתיך לי לעולם. אנחנו רוצים שההרגשה הזו של האירוסין, היא תמיד תימשך עלינו. והרסתיך לי בצדק ומשפט, והרסתיך לי באמונה, והרסתיך לי בצדק ומשפט, והרסתיך לי בחסד ואמונה, וידעת את השם. העיקר זה לדעת את השם. הגמרא בברכות י"ז אומרת, תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים היום. עכשיו אנחנו נמצאים בשעת רצון, ערב ראש חודש סיוון. במשך שנים שגרתי בטבריה, הייתי אומר שם את התפילה, בקבר השלה, ערב ראש חודש סיוון, בבחייה, בערגה. אדם שרוצה לזכות לבנים תלמידי חכמים, הוא צריך לומר את התפילה הזו לא רק בערב ראש חודש סיוון. צריך להגיד את זה כל שבת, כל ערב שבת שאישה תגיד את זה, גם האיש. אבל לכל הפחות בערב ראש חודש סיוון, אני ראיתי במו עיניי את גאון ישראל, הגאון רבי יעקב חיים סופר, שיבדל לחיים טובים. במשך תקופה, דווקא מקרוב ראיתי את זה, שכל בוקר, הוא אחרי התפילה יושב, יש לו כל מיני תפילות שהוא אומר אותן, 20 דקות, 30 דקות, הוא המתמיד הגדול. פותח תפילת השלה, ואומר אותה בכוונה יום יום, לא רק בערב ראש חודש סיוון. ערב ראש חודש סיוון זה זמן שהוא מעורר אותנו בכללות לבקש, והוא זמן מסוגל. אבל זה זמן לבקש על כל, לקחת מפה משאבים להתפלל על הצאצאים שלנו, ונהיה אנחנו, וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, כולנו יודע שמך. זה העיקר. מה שאדם ישיר לילדים שלו, מה ישיר להם? הגמרא במסכת גיטין דף מ"ז עמוד א' אומרת שריש לקיש, מה ישיר להם? קורקום, כף של קורקום. אמרו לו, מה, זה מה השארת? אמר להם, כתוב בפסוק, עזבו לאחרים חילם. אנשים משאירים נכסים, אנשים משאירים הכל, אפילו קדיש אחר כך לא אומרים עליהם. אם היית סביב, יש לך שכל, אתה מחנך את הצאצאים שלך ללכת בדרך השם, וכולי ואולי. עם כל ההדרכות, עם כל הבתי ספר שאתה שם אותם, עם כל הישיבות, עם הכל, כמה רחמי שמיים אנחנו צריכים. כמה רחמי שמיים. חבר אחד לפעמים מגיע, איך אמר הרב שרעבי עליו השלום, שמעתי ממור אבי, אמר הרב שרעבי עליו השלום, אמר להם, חברים רשעים, חברות עבירות. באה חברה אחת מקלקלת את הבת שלך, נגמר הסיפור, אל חזור. עכשיו הייתי בטבריה לפני כמה ימים, עשיתי שם 2 בריתות. כשחזרתי, היה שם אחד המקורבים אליי מאוד מאוד מאוד, שאני מאוד אוהב אותו. 3 דרשות הכנתי לו לשלושת הבנים שלו. אמר לי, כבוד הרב, אין לי טעם לחיות. עומד ברכב, בוכה כמו תינוק. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, הגדול, אתה יודע מה נהיה איתו. הוא אומר, עכשיו השני לא רוצה לחזור. ואני אומר לכם, ילד טוב ירושלים. איזה בית של תורה, איזה בית של יראה, איזה בית של אהבה. הוא אומר לי, ישבתי חשב מסלול עם האשתי לראות איפה היה הטעות. הוא אומר, אגיד לך את האמת, לא מצאתי את הטעות. לא מצאתי את הטעות. כמובן שאם אדם יפשפש וימשמש, כמו שהגמרא מביאה בברכות, היי, כמו שאומר מסילת ישרים, הוא ימצא ועוד איך ימצא. אבל ברמת העיקרון, הוא אומר, מחסור באוכל לא היה. בגדים תמיד נתתי לו. מה? טיולים עשיתי לו. כל מה שהמחנכים והחונכים, הכל עשיתי. אומר, אז איפה היה הנקודה? חבר לא טוב בישיבה בא והראה לו מה שלא היה צריך לראות. דיבר איתו מה שלא היה צריך לדבר איתו. נסו את ראש מנגר ראשון, זה העניין רבותיי, עכשיו זה הזמן להתחבר. פה רבותינו הראשונים כולם שואלים שאלה מאוד יפה. טוב, כל מה שאמרנו עד עכשיו זה לא מה שהתכוונתי להגיד לכם, אבל השם רצה שאני אגיד לכם את זה, אז לכן אמרתי לכם את זה. אבל אני רציתי לדבר איתכם על הפרשה, בואו נראה מה כתוב בפרשה. נסו את ראש בנגר ראשון גם הם לבית אבותם למשפחותם, פרשה הכי ארוכה, 175 פסוקים, 176 פסוקים, כמו בתהילים, פרק קוף יוטט, כמו בבבא בתרה, יש שם קוף עין ואב דפים, ויש קשר לשלושת הדברים האלה, דיברנו בזה בשנים שעברו. עכשיו אני רוצה לעמוד על נקודה, למה כתוב נסו את ראש בני גרשון? בבני גרשון כתוב לשון נשיאות, נסו. בפרשה הקודמת, בפרק ד', נסו את ראש בני קהת, גם בבני קהת מה כתוב? נסו. אז בקהת כתוב לשון נשיאות, שזה לשון מכובדת. בתחילת הפרשה שלנו בגרשון כתוב נסו. ואילו אחר כך בפסוק חפתת אצלנו, פרק ד' פסוק חפתת, בני מררי למשפחותם לבית אבותם תפקוד אותם. למה פה לא כתוב בבני מררי לשון נשיאות? ששאלה ראשונה. שאלה שנייה, הלא איך הסדר צריך להיות? קודם כל גרשון נולד, אחרי זה קהת ואחרי זה מררי. ואילו פה הסדר הוא הפוך. בסוף פרשה קודמת מובא שם קהת. אחר כך מובא גרשון, אחר כך מררי. זה מזכיר לנו את תחילת פרשת נוח. ששם מה כתוב? אלה תולדות נוח, נוח יצדיק תאים, המדורותיו את האלה, אם תלך נוח, נכון? והיולד נוח שלו סבנים, את שם, את עם, את יפת. גם שם זה לא לפי הסדר. למה פה זה לא לפי הסדר? ושאלה שלישית, למה לא שלושתם באותה פרשה? למה קהת בזה בפרשה בפני עצמה? ואילו גרשון ומררי זה בפרשה שלנו. אז כותב רבי יצחק האזובי עליו השלום, ובדרך דומה כותב גם רבי אברהם סבא בספר צרור המור. אומר, תראה נשוא את בני גרשון, כל אחד הקדוש ברוך הוא מסתכל מה הוא מרים. גרשון לא היה מרים את המסע שלו כמו המסע של קהת. ומררי גם לא הרים כמו קהת וגרשון. מה היה מרימים כל אחד? בוטי, וזה יסוד גדול בעבודת השם. קהת היה מרים, בני קהת היו מרימים את ארון התורה ששם היה מונח שברי לוחות. איך הגמרא אומרת בבבא בתרא בדף י' עמוד ב', ועדיין שברי לוחות מונחים בארון. ואתם יודעים שיש מחלוקת אם היה ארון אחד או שתי ארונות. מחלוקת בין רבנן לבין רבי יוסי כמדומה, בירושלמי בשקלים, פרק ו' הלכה א', ידבר מזה. בכל אופן, אומר רבי יצחק האזובים, נתבונן, את הארון שבה היו שברי הלוחות. בני גרשון, שזה הפרשה שלנו, היו מרימים את יריעות המשכן ואת אוהל מועד. אבל בני מררי היו מרימים את קרשי המשכן, את הבריחה ואת עמודיו ואת הדניו. הוא אומר, לכן בגרשון וקהת נאמר לשון נשיאות, לשון כבוד. למה? כי הם היו מרימים חפץ שיש בו קדושה. אם אתה מרים את הארון, את שברי הלוחות, כמו קהת, אז זה דבר שיש בו קדושה. כזה דבר מגיע לכם צלש. אתם מקבלים דבר בפני עצמו, נשוא את בני קהת. קיבלו לשון נשיאות. אחר כך בני גרשון גם מרימים דבר של כבוד. מרימים את יריעות המשכן, את אוהל מועד, שגם בהם היה קדושה. לכן גם בהם נאמר לשון נשיאות, שזה לשון כבוד. אבל בני מררי לא נאמר בהם לשון נשיאות. למה? כי הם היו מרימים את הקרשים של המשכן. אף על פי שגם להרים את הקרשים גם צריך להרים.
אז אני שאלתי על זה, אבל גם הקרשים, בסדר, אין מהם קדושה כמו קדושת הארון, אין מהם קדושה כמו יריעות המשכן ואוהל מועד, אבל עדיין, גם זה צריך למשכן. אז אמרתי לתרץ את זה כך בסייעת הדשמיה. הגמרא אומרת בפסחים בדף סמכי עמוד א' וקידושין פי ב' עמוד ב' ובבבת רדפת את זין עמוד ב' ובסנדרין דווקוף עמוד ב'. הגמרא אומרת, רבי אומר, אשרי מי שאומנותו בסם, אוי לו מי שאומנותו בורסקי, ואי אפשר לעולם בלא בסם ואי אפשר לעולם בלא בורסי. תראה, אנחנו צריכים בשוק שלנו שיהיה גם חנות של בסמים, וגם צריכים חנות של מעבד אורות, שיהיה לנו לתפילין, שיהיה לנו לנעליים, שיהיה לנו לבגדים, לכל מה שצריך. אומר רבי, אבל מי שהוא, האומנות שלו הוא בסם, איפה הוא נמצא? עם המזגן, בתוך החנות, וכל מי שנכנס, תמיד יש מנו, מפיץ מנו ריח נעים. אבל מישהו מעבד אורות, שני מרוויחים, עשירייה לחודש. אבל זה האומנות שלו בבוסם, אז זה טוב. אבל הוא, איפה עובד? כל היום בתוך הבורסה. בשבת הפתת עמוד ב' שכשאדם עומד להתפלל אז ייזהר לפני כן שם אצל הבורסקי. למה? הבורסקי הוא מעבד עורות, אז הוא עם כל הריח הוא יכול להיסחף שם. אז אמרנו לכן, אשרם בני גרשון וקעת שהתעסקו בקדשים. אבל בני מררי לא קיבלו נשיאות. למה? כי איפה הם עבדו? עבדו בקרשים. אז אדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא מזמין לו, יזמין לו להיות, איפה? תהיה גבאי בית הכנסת, תשטוף בתי כנסיות, בתי מדרשות, דברים של קדושה. מרכיב ארונות קודש, מרכיב ארונות, וכן על זה הדרך, כל הדברים שבקדושה. כשגרתי בטבריה שבא אחד החברים לעשות לי את הארונות של הספרייה, יש לי ספרייה גדולה, אלפי ספרים. כשהוא בא לעשות לי את הספרייה, אז אני הייתי יושב לומד, אני לומד בשולחן, הוא אומר לי, מה אתה הרב קנייבסקי? אמרתי לו, אני לא ציפורניים שלו. אז הוא אמר לי דבר יפה, הוא אומר שכשהוא הרכיב את הארונות, את הספרייה בבית של רב חיים, הוא אומר, דע לך, אני מספר לכם סיפור לפני 10 שנים, בערך. הוא אומר, הייתי קודח וקודח, ואתם יודעים מה זה לקדוח? הוא אומר, ואני אמרתי לבני הבית, מה אני קודח? אמרו לו, הרב לא שומע. כשאדם שקוע בתוך לימוד תורה, הוא לא שומע שום דבר. אני זוכר, לפני שנים, היה פעמים שהייתי נמצא בזיכרון מוישה מאוחר מאוד בלילה. אז היה עליו השלום, גאון ישראל, רב שמואל אוירבך, זכר צדיק לברכה, היה מגיע בשעה מאוחרת, הרבה פעמים הוא היה מגיע בשעה מאוחרת, אולי 2 בלילה, אפילו 1 בלילה, הוא היה מגיע לזיכרון מוישה, מתפלל ערבית, כמה זמן? שעה. בשקט, שעה. בשקט. וכל התפילה שלו מתפלל. אני אומר לכם, דמעות! אחר כך, הולך לבית המדרש הגדול, לוקח משניות, מחפש משניות זכר חנוך, אני זוכר, מסכת תארות, לומד, סדר תארות, מסכת כלים. לומד, יש לו גם חיבור על אוהלות. לומד בכזה השק. עכשיו 2 בלילה, אז הולך לישון. חביבי, אני יודע מתי אני מתחיל להתפלל, אני יודע מתי אני מתחיל ללמוד, אני לא יודע מתי אני מפסיק. זה העבד השם. זה נשוא את בני גרשון. אשרי מי שאומנותו בסם. אוי לו מי שאומנותו בורסקי. את שניהם צריך. צריך גם אדם שמוכר בסמים וגם אדם שמוכר בורסקי. אבל זה ההבדל בין גרשון וקהת לבין מררי. גרשון וקהת הרימו ממש. אהרון. הרימו את אהרון התורה. הרימו את יריעות המשכן ואת אוהל מועד. דבר שהיה בו קדושה. לכן נאמר בהם לשון נשיאות. לפי זה מובן... לתרץ, למה קודם כל מובא קהת ואחרי זה גרשון? הגרשון היה הבכור. התשובה היא כי גם בהם היה הבדל. כי גרשון, נכון הוא הרים דבר שבקדושה, אבל הוא לא הרים את הארון. ואילו הם, קהת, הוא הרים בפועל את ארון התורה. אדם שמרים את ארון התורה, חולקים לו כבוד. אז אני שאלתי, שאלה יפה, אתם תיהנו גם מהשאלה עוד לפני התירוץ. לפעמים... אנחנו אוהבים, לפעמים שאתה שואל שאלה, השאלה יותר יפה מהתירוץ. גם פה השאלה יותר יפה מהתירוץ. אני יודעתי. שאלתי על זה, שאלה יפה. הגמרא בסוטה, בדף למדי עמוד א', אומרת, שכשהיו מרימים את הארון, הגמרא אומרת, הארון היה נושא את נושאיו. אז אם ככה נפל פיתה בבירה. מה בני קהת קיבלו חשיבות? פרשה בפני עצמה? נהיו ראשונים? נאמר בהם לשון נשיאות? בגלל שהם היו מרימים את הארון, אבל הגמרא אומרת בסוטה למדיה עמוד א', שהארון היה נושא את נושאיו, ואם הארון היה נושא את נושאיו, אז לא מגיע להם לכאורה הצלש הזה. תשובה, הם עצמם הביאו את עצמם להרים את הארון. ברגע שכבר נעשה להם הנס, נעשה להם הנס, אבל הם מעצמם בחרו לבוא לתפוס את הארון. ועוד, יש להעמיק בזה עוד פן, שלא רק שהם באו והרימו, הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת שבדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו, כך כתוב בגמרא במכות דף יוד עמוד ב' כותב המהרש"א. מה זה בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו? מי מוליך אותו? אומר המהרש"א, המלאכים שנבראים מהרצון שלנו לקיים את המצוות. זה נקרא בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. אז לכן, בני גרשון, בני קהת, שהם רצו להתקדש, הם רצו להתאר, אז הם באו לתפוס את הארון. אבל הם היו בכל כך במעלה גבוהה, שהארון היה נושא את נושאיו. אפשר להגיד פן שלישי, וזה עכשיו אני חושב עליו, נכון, הארון היה נושא את נושאיו. היא גופה, אם הם היו במעלה, שהארון נושא אותם, סימן שהם היו ראויים לכך, ואם הם היו ראויים לכך, לכן הם ארבעים לשון נשיאות, וזה הטעם למה הם ראשונים, וזה הטעם גם למה הם נפרדים מבני גרשון. הם כתובים בסוף פרשת במדבר, ואילו הוא כתוב בתחילת הפרשה שלנו. זה העניין, למה כתוב את העניין הזה של בני גרשון, ובני קהת, ובני מררי. אז קודם כל כתוב בני קהת, אחר כך כתוב בני גרשון, ואחר כך כתוב בני מררי, ובבני מררי לא כתוב לשון נשיאות. אולי אפשר להוסיף בזה עוד פרפרת, לפי מה שאמרנו מקודם. אנחנו יודעים שרבי מאיר היה בודק בשם של האדם. ככה הגמרא מביאה במסכת יומא. בדף פ"ג עמוד ב', כל הסיפור שם באריכות כידוע. בעין ג' עמוד ב'. אז לכאורה, מה היה שם ברבי מאיר? בדיק בשמה. שם עין קידו. אז אמרתי, אם נבדוק, כתוב אצל מרים הנביאה, למה היא נקראת מרים? על שם המרירות. שבאיזה שנה עם ישראל התחילו להשתעבד במצרים? תחילת השעיבוד היה בלידת מרים. מתי נגמר השעיבוד? 86 שנה, כשיצאו ממצרים. אז כל ה-86 שנים האלה, כשהעם ישראל הוא במצרים, מגיל שנה שנולדה מרים עד גיל 86, היה השעיבוד קשה, לכן מרים מלשון מרירות. אז אמרתי, אולי גם פה, למה בני מררי נקראו לשון מרירות? כהת זה לשון ויקה, לשון כבוד, כיבוד. כבר רבי אברהם סבא מדבר על העניין של הקהת. התקהלות, חיבור. גרשון, אמנם יש לו משמעות של גירוש, של עניין של גירוש, אבל עדיין זה לא נאמר בו לשון מרירות. אצל מררי נאמר בו לשון מרירות. למה? היא הנותנת. היות ובני מררי לא קיבלו נשיאות, הם לא קיבלו את הלשון של הנשיאות של הכבוד. למה? היות והם לא הרימו דבר שיש בו קדושה של ממש. יש קדושת הגוף, יש ארון שבו שברי לוחות, זה הקהת. אמרנו שגרשון מרים את יריעות המשכן, את אוהל מועד, אבל בני מררי מה הרימו? את הקרשים. הרימו את הקרשים, לכן נאמר בהם לשון מרירות, דוק בשמה שנאמר בו בני מררי. עכשיו יש לנו בהמשך של הפרשה עוד הרבה נושאים. הפרשה שלנו מסכמת מסכתות שלמות בתלמוד. למשל, מסכת נזיר כולה איפה נלמדת? בפרשת נשא. מסכת סוטה כולה איפה נלמדת? בפרשה שלנו. ויש הרבה מה להעריך ולעמוד בנקודות האלה. פרשת הקורבנות שנמצאת אצלנו פה בפרשת נשא. אבל לפני שנעמוד בהם, אני רוצה לקריא לכם שתי שורות בדברי מרן הבית יוסף בספר מגיד משרים בעמוד 183. תראו מה הוא כותב פה. הרי זה גילויים שהיה מתגלה מלאך המגיד למרן הבית יוסף. ובדרך כלל הגילויים האלה היו, מתי? אתם יודעים? בליל שבת קודש. אחר כך, מוצאי שבת או יום ראשון, מרן היה כותב את הגילויים, ובדרך כלל בלשון ארמית, וכך היה, וזה זכינו שנשאר לנו. אז הוא מוכיח אותו, איזה תוכחות, איזה דברים, אומר לו כל מיני הערות, אבל תראו בתוך הדברים מה הוא כותב לו, מבטיח לו הבטחות, תראו מה הוא כותב לו. עוד אמר לי, אם אפשר שתוריד דמעות בתפילתך טוב ויפה, ולפחות בשני וחמישי, היית מעביר רושם שבפניך והיית מתעלה. אומר לו הרב, דע לך, אומר לו המגיד המשרים, אומר המלאך המגיד, אומר למרן הבית יוסף, אם אפשר שתוריד דמעות בתפילתך, אני רוצה שאתה תוריד דמעות בתפילה לכל הפחות פעמיים בשבוע, בשני וחמישי, יש עליך רושם, כל אדם יש לו חוכמת הפרצוף, יש לו פרצוף, יש לו כל מיני רושם. אם אתה דומע, אתה מעביר את הרושם שבפניך. ואז הוא אומר לו אחר כך, איך הוא יזכה לתורה, ואיך הוא מבטיח לו על הילדים שלו, שאפילו שהילדים שלו יהיו עניים, הוא אומר, אבל תלמידי חכמים יצאו. אומר, יהיו גדולים בתורה. זה העיקר. שעכשיו אנחנו נמצאים ערב חג מתן תורה, פרשת נסו, ערב שבת קודש, שבת קלה, שנזכה בעזרת שם להתחנן לקדוש ברוך הוא, שברוא העולם מזכה אותנו לבנים תלמידי חכמים. ומאירים את העולם, וזכני לגדל בנים ובני בנים, עוסקים בתורה ובמצוות. כמו שאמר הרב הקדוש רבי דוד מיללוב, אמר, שאלו את אבא שלו, איך זכית לכזה בן? אמר, אני איש פשוט. היה אדם פשוט, עובד לפרנסתו. אומר, אבל כל אל שבת היה בוכה, וזכני לגדל בנים ובני בנים, עוסקים בתורה ובמצוות, שנזכה בעזרת שם לשבת שמחה, לחג שבועות שמח, נזכה לגאולה שלמה, כמו שאומר הזוהר בתיקונים, ששבועות זה זמן של גאולה, ובמהרה בימינו, אמן ואמן. בכבוד כבוד ידידנו, אהובנו, מזכה הרבים, הגאון רבי יעקב שמש, בכבוד.
השם יזכה אותנו לבשורות טובות, לחיים טובים, לגאולה שלמה בקרוב בעזרת השם יתברך. אחד הדברים שכולנו שואפים, כולנו רוצים, כולנו מייחלים, זה לזכות לילדים טובים. לזכות לילדים דרך ארץ, לזכות לילדים אוהבי תורה, הולכים בדרך ישראל סבא. כמה אנשים תורכים בדבר הזה, כמה אנשים משקיעים כסף בילדים שלהם, אבל לפעמים אנשים שוכחים להשקיע בשביל הדבר הזה בעיקר. מה העיקר לזכות? כותב השלה הקדוש, כמו שכולם יודעים, שעיקר מה שאדם צריך להשקיע בשביל שלזכות לילדים, תלמידי חכמים, לזכות לילדים עם מידות טובות, זה להשקיע בתפילה. זה המתכון הטוב ביותר שכותבים רבותינו לזכות לילדים טובים. כולם מכירים את הלשון של השלה הקדוש שכותב, וביותר צריך זירוז להתפלל. ביותר. מה הדבר היותר שאדם צריך לעשות בשביל החינוך של הילדים שלו? צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם. ואגב, גם להתפלל כל צורכיהם וזיבוגם, כי מהשם יצא הדבר. החינוך של הילדים, כותב פה הרב, עיקר ההשקעה של ההורים זה מה? זה בתפילה. וכולם יודעים מה שכותב השלה הקדוש, ולבי אומר לי שאת רצון להתפלל זו בערב ראש חודש סיוון, הוא החודש שבו ניתנה התורה, ואז נקראים בנים להשם אלוקיכם. וכותב השלה, ראוי לשב בתענית ביום הזה. מי שזכה אשרה ואשרה חלקו. מי שלא, ייתן כסף לצדקה, פדיון. ויתעוררו בתשובה ויתנו צדקה לעניים הגונים. ושם השלה הקדוש מביא את הנוסח של תפילת השלה, שהתפילה הזאת היא שאדם יזכה בשביל הילדים שלו. כמה אנשים, לצערנו, הילדים שלהם לא בדרך. הילדים שלהם, וקראתי ששאלו, אני חושב שהרב מבריסק, אמרו לו, הרב, כתוב שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ, מה קרה אצלי התפוח נפל רחוק? אז הוא אמר להם, אם יש רוחות גדולות אז גם תפוחים נופלים רחוק. בדור שלנו שיש בחוץ כל כך רוח, יכול להיות שגם אבא טוב, אבל לצערנו התפוח יכול ליפול רחוק. מה צריך לעשות? אומר השלה הקדוש, דע לך, להתפלל כל הזמן על הילדים. אנשים חושבים תפילת השלה ערב ראש חודש סיוון, ודאי, אבל צריך לדעת שהכוח של התפילה הזאת היא כל השנה אפשר להתפלל. בטח אתם מכירים את הסיפור על אותה אישה, הייתה קלה אחת בחורה שחזרה בתשובה, איזה יראת שמיים, איזה מידות, איזה נפלא. היא התחתנה ברוך השם, התארסה עם בחור ירא שמיים, בן ישיבה, והעסקנים סידרו להם ועזרו להם בשביל להתחתן בכבוד, וביקשו שיבואו לשמח אותה. היא אין לה חברות, חוזרת בתשובה, ארגנו נשים שיבואו לרקוד בחתונה שלה. טוב, מגיעות לשם נשים, רוקדות, שואלים איפה אמא של הקלה, חפשים את אמא של הקלה, לא נמצאת. עד שאיפה מצאו אותה? מצאו אותה במטבח, יושבת עצובה. באים אליה, רואים אישה לא דתייה. מה קרה? למה את עצובה? איך אני לא אהיה עצובה? תראה מה זאת עשתה לי. עזבה את כל הדרך, נטה לכל הדרך שלי עורף, חזרה בתשובה, עושתה פה חתונה נפרדת, עושה ככה, לקחה לי בן ישיבה. אמרו לה, מה, אבל תראי, זה... לא, וזו ראית הראשונה, כל הבנות שלי, יש לי 3 בנות, כל הבנות שלי חזרו בתשובה. אני חינכתי אותם, שיראו את העולם הרחב, כולם חזרו בתשובה. זאתי אמרה, השתבח שמו, איך יכול להיות? זאתי, האמא נראית בכלל לא קשורה. אמרו לה, תגידי לי, מה את עושה בחיים? אומרת, בכל אופן, יש לך משהו קשור לדת? ודיברו איתי על הדת, היא אמרה לה, אני אגיד לך את האמת, שום דבר לא שיחק לי, לא עניין אותי. בסוף, אמרה שם איזה רבנית אחת, אם אתם רוצים הצלחה בחיים, יש פה איזה משהו, תקראו את זה כל יום. היא אמרה לה, תגידי לי, מה זה, היא אומרת לה, לא יודעת, אני לא כך יודעת, מבינה עברית כל כך טוב, אני קוראת את זה, יש לך פה את זה אצלך? היא אומרת, כן, יש לי בתיק. מה היא מוציאה לה? תפילת השלה. תפילת השלה הוציאה לה. זכתה, 3 הבנות שלה חזרו בתשובה. תחשבו, היא התכוונה באמת, היא הבינה מה שהיא אומרת, היא התכוונה לו. אבל הכוח של תפילת השלה, זה כוח אדיר. כמה אנשים רוצים להתפעל לילדים שלהם, משקיעים בילדים שלהם? תשאל אותו, מתי קראת תפילת השלה? פעם בשנה, פעמיים בשנה. אתה רוצה לזכות לילדים, תלמידי חכמים? אתה רוצה לזכות? קרא תפילת השלה, להידבק בדבר הזה, בפרט בתקופה הזאת, בימים האלה. גם הפלא יועץ כותב, אומר הפלא יועץ בערך עצרת, סוף ערך עצרת, מה טוב דבר בעיתו לשפוך נפשו בימים האלה, בזמן הזה שיזכה הוא ובניו לחיטרה של תורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. דוד המלך אומר, איך זוכים לקצור ברינה, מה צריך לעשות לפניכם? הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. אתה רוצה לזכות, לקצור, ליהנות ממה שזרעת, אתה רוצה ליהנות מהילדים, יש מתכון, מה? אתה צריך לקצור, אתה צריך לזרוע בדמעה, אתה צריך לעשות בדמעה, להתפלל על הילדים שלך. יש ספר, נקרא אביר הרועים, ספר שהוציא אותו נכד של הרב עובדיה עליו השלום. בחלק השלישי שהוציא לפני כמה חודשים, הוא מביא שם באחד היערות מה שהרב עובדיה סיפר למשפחה, סיפר להם הרב עובדיה לקראת סוף חייו. הוא אומר, אנשים חושבים לזכות בילדים זה אוטומטי, כך הוא אמר. הוא אמר, תדעו לכם, לזכות בילדים צריך לבכות. אמר להם, הגמרא אומרת בבבא מציעא, פה עמוד א', שרבי יוסף התענה 40 תעניות. אומרת הגמרא, נהנו לו מהשמיים ואמרו לו שהוא יזכה ללמוד תורה.